רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל ומשה גרין, אירחנו את דוקטור מרדכי קידר. ניסינו להבין האם המוסלמים באירופה מתבוללים בתוך החברה האירופאית, או דווקא מקצינים? איך הדמוגרפיה ומעמד האישה בעולם המוסלמי קשורים? מה הם חוקי הדימה לפיהם חיו היהודים בעולם המוסלמי? וכיצד משפיעה הפרשנות של המוסלמים כלפי התנ"ך ליכולת שלנו להתווכח איתם על הר הבית? האזנה נעימה.
פודקאסט על המשמעות מוקלט, נערך ומתוחזק על ידי צוות מתנדבים. אבל בכל זאת יש לנו עלויות של כמה מאות שקלים בחודש. אנחנו צריכים את עצרתכם כדי להמשיך לשלוח לכם מדי שבוע את פרקי הפודקאסט. כדי לעזור לנו להמשיך להביא לכם את התוכן שאתם אוהבים, כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק ותרמו לנו לפחות חי שקלים כדי שנוכל להמשיך להיות כאן בשבילכם.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוקטור קידר.
השלום והברכה.
סיימנו את הפרק הראשון שלנו בזה שאמרת שהתרבות הערבית נמשכת משלושה כיוונים, מהכיוון החמולתי, מהכיוון של האסלאם ומהכיוון של המודרניזציה, שתיארת קצת את התהליכים שקורים שם בתוך החברה.
יותר טוב לומר שהיום החברות במזרח התיכון מצויות בין שלושה וקטורים, או שלושה סוסים, היקודם מושכים את העגלה לשלושה כיוונים שונים. האחד זה המסורת השבטית במזרח תיכוני, השני זה האסלאם והערכים שאותו מייצג, והשלישי זה המודרנה שחדרה בדרך כל מיני אמצעים, בעיקר ממדינה מודרנית שהכניסה את זה, התקשורת, חינוך, אוניברסיטאות, הגירה לחול וחזרה, זאת אומרת, הגירה לשנתיים שלוש ללמוד וחזרה, וכל הדברים הללו, כן.
ובעצם אנחנו ראינו גם בסדרות הנהדרות שצבי חזקאלי עשה באירופה, שהטבע של כל הגירה ושל כל המצאות בתור מיעוט באיזושהי מדינה, זה התבוללות, כמו שקרה ליהודים, שיש התבוללות מדור לדור, ולא הובלה של החברה המערכת לכיוון אחר ושונה. ואנחנו רואים בחברה המוסלמית, לפחות כפי שצבי חזקאלי הציג אותה, ש... אין התבוללות או עיבוד של התרבות הערבית, אלא להפך. איזושהי מין אסלאם הרבה יותר חזק, או אולי יותר קיצוני, אפילו במה שיש במדינות המקור, והשפעה לכיוון של מרחבים מוגנים, מרחבים של החלה של שריעה בתוכם, כבוד מאוד גדול שהתרבות המערכת נותנת לתרבות המוסלמית, בניגוד לאנטישמיות שאנחנו ראינו כנגד היהודים, שגם התארחו באירופה.
זה תרבות המובלעת. אז ככה, רק לתקן כמה דברים. דבר ראשון, הרבה מאוד מהמהגרים, גם יהודים, גם מוסלמים, לאירופה, נטמעים בתרבות המערכה, בתרבותים
לאירופה,
הופכים לאירופאים, וזכרם עובד. ראינו את זה אצלנו לא מעט יהודים ש... עברו לצד השני, עזבו את הזוטה, דבר על מאות שנים אחורה. עזבו את השטייטל, את העיירה היהודית, גילחו את הפאות, גילחו את הזקן, התחתנו עם מי שהתחתנו, וזכרם עבד מן הקהל. כמובן, אחרי זה, הגיע היטלר ומזכיר לכל מיני אנשים שהאבא של הסבא שלך היה יהודי. אוקיי? אבל הסיפור ההיטלראי הוא סיפור חריג. כי בדרך כלל קיבלו אותם מה שקיבלו, והפכו אותם מה שהפכו. ויהודים ש... או אנשים שבעבר היו יהודים, היו חלק, חלק מהתרבות האירופאית. שמה, פליקס מנדלסון. המלחין...
הבן של משה מנדלסון.
כן, המלחין שבעצם הוציא את בח, את יואן סבסטיאן באך מהארכיון, והפך אותו לאדם שמשמיעים אותו באולמות קונצרטים. באך, אל תשכח, הוא היה פרוטסטנטי אדוק. הוא היה...
הרבה מהדברים שהוא הלחין הפכו להיות דברים של כנסייה ומזמורי קודש.
הוא היה מלחין כנסייה. הוא היה מלחין של כנסייה. הקנטטות שלו, קנטטות כנסיית יום. היצירות האדירות ביותר שלו הן אורטוריות ומיסות, שהן יצירות לחגים נוצרים. אז נכון, הייתה לו תקופה קטנה בוויימר, או בברנדנבורג, שבה הוא כתב מוזיקה גם לבתי קפה. אבל מי שהביא אותו ממש עם כל המוזיקה שלו היה מנדלסון שהיה יהודי קודם, או אביו היה יהודי או משהו כזה,
או התנצר להמשיך.
בסדר, קרל מרקס, הנה היינה, יהודי ישראלי, ראש ממשלת בריטניה,
רוזה לוקסמבורג, רבים וטובים,
יהודים שהייתי אומר עזבו במידה רבה או לגמרי או במידה רבה את היהדות והעדה היהודית, הפכו להיות לליבר או תחת של תרבות אירופה. זאת אומרת, הייתה, נכון, היה השטייטלי, אלה שהגנו על עצמם וסגרו את עצמם מפני החדירה של אירופה אליהם ואת עצמם לתוך אירופה, אבל היו גם כאלו שעזבו, ואלה היו רק הבולטים, אלה היו רק הבולטים. מאחוריהם היו הרבה מאוד שלא בלטו, זאת אומרת שלא הפכו להיות לשם עולם, לא במוזיקה ולא בפילוסופיה ולא במדיניות, אלא סתם היו אנשים שניהלו את חייהם.
והערבים היום נטמעים או לא נטמעים באירופה. מה אתה לראות ששם
קורה? דבר קורה אצל הערבים, אצל המוסלמים שמגרים לאירופה. חלקם הופכים לאירופאים לחלוטין. אוכלים את כל מה שמגיע לצלחת.
ומתחתנים.
ושותים את כל מה שנשפך לכוס. ומתחתנים עם כל מה שרק אפשר. מנתקים את עצמם באופן טוטלי מהמורשת הערבית שלהם, מורשת ה...
כולל חיתון הבנות.
כולל הכל. והם פשוט מפנים את אורפם לכל מה שהם עזבו אותו, שמבינים מה זה, מבינים מה רוצים מהם ומה לא רוצים מהם, ולכן עשו החלטה אסטרטגית להתאמע לחלוטין.
זה משפחות ספציפיות שהפליטו ככה?
זה משפחות, זה בודדים. זה יכול להיות בדרך כלל בן או בת מתוך משפחה.
יש משפחות שהחליטו אחרת.
ויש אחרים זה קיים. והם לא מהווים בעיה לאף אחד. תראה, הגיע מצב בצרפת, בזמן של סרקוזי, כשהוא היה שם הנשיא, הוא מינה שרת משפטים, גברת שבאוקור שלה משפחה מוסלמית ממרוקו. גברת ששמה רשידה דאטי. דלת א' תתיות. הגברת הייתה עורכת דין מאוד בולטת, מאוד חיובית בצרפת, משכה הרבה מאוד תשומת לב של המדיה ושל הזירה הפוליטית, וכשהיא התמנתה לשרת משפטים מקצועית על ידי סרקוזי, כולם מימין ומשמאל שימחו אותו על כך שהוא בחר בדמות משפטית, אתה יודע, מה שמקביל אצלנו יעקב ויינרוט כזה אחד.
אתם דופן מאוד.
לא, דמות בולטת בתחום המשפט, שמינה אותה להיות שרת משפטים. מצוין. רק אלא מה, הגברת הייתה רווקה. כי היא התחפה עם המקצוע, כמו שאומרה, היא נשואה למקצוע. קורה. אנשים עושים את הבחירות של המשרד. כשהייתה שרה, פתאום הופיעה בהיריון. כשרה. וכל המדינים שהיא רווקה. זה גרם לוויכוח אדיר. בתוך הקהילה המוסלמית בצרפת. האם אתה תומך מזה? כי בצרפת, אתה יודע, בצרפת יש התרבות שם, יש חופש מיני, אתה עושה מה שמה לך. כל עוד אתה לא פוגע מאחרים, אתה יודע, אפילו הנשיא מטרור התגלה שהייתה לו בת לא מהנישואין, מאישה אחרת, וזה התגלה יום אחרי שמלאו לילדה 18, כי אז אתה יכול לדבר על זה, כל עוד היא קטינה, אז אני יכול לדבר על זה, וזה התפרסם בעיתונים בעמוד 18 מתחת למודעות העיר.
זה לא מגיע לאף.
כי זה אומר את אף אחד. מה שאדם עושה בחדרי חדריו, זה עניין הפרטי, לא הפרטי.
גם בכלל היה עניין עם השופט סשין, שהייתה לו בת מחוץ לנישואין או משהו כזה, והוא תמך בה, או התנכר לה, אני כבר לא זוכר בדיוק את הסיפור. אבל גם בסדר זה לא מעניין יותר מדי.
אומרים שגם אחרים בשלטון הישראלי יש להם כל מיני סיפורים צדדים. בסדר. אבל בצרפת, כשגברת, שבאה מפרה מוסלמית, פתאום נראית בקהל בהיריון, כשיודעים שהיא לא נשואה, זה גרם למחלוקת גדולה. אלו שהתערו בחברה הצרפתית, אמרו, מה אתם רוצים לגברת? היא צרפתייה, היא לא מוסלמית. זאת אומרת, אתם לא יכולים לשפוט את המוסלמית, שהיא צרפתייה. נהייתה עורכת דין בולדת, נהייתה שרה, נהייתה, בצרפת אתה לא שואל שאלות על הדבר הזה. מה שאומרת כזה הפרצוף של בן אדם, זה הכל. זה דבר, זה מצד אחד. מצד שני, אבו המוסלמים, סליחה, היא שלנו, היא משלנו, היא מוסלמית. מה זה הדבר הזה? וגברת שלביאה היריון שלו בתוך נישואין, זה... לא באסלאם. וזה הראה עד כמה היו בצרפת מוסלמים שתמרו בהתערות ובאסימילציה. בהתמזגות של מוסלמים בחברה הצרפתית, עד לכך שמאבדים את הזהות האסלאמית שלהם, מול כאלו שלא מוכנים לשמוע על זה בכלל. נכון, באנו לצרפת בשביל לעבוד, בשביל חיים נורמליים, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים להיות, כן, שהבנות שלנו יתחילו להביא רעיון שלא מי ניסיון.
ובישראל אנחנו רואים גם תהליכים כאלה של התמזגות, מול תהליכים של פירוד ותהליכים של הקצנה?
בוודאי.
איפה אתה רואה את הדברים האלה?
דבר ראשון, הקהילה הכי ישראלית, בתוך המזרח הערבי, היא הקהילה של הלהט"בים. ובתל אביב, לא הלכן, קורים מקרים שפוגעים בהם. מי פוגע בהם? בני המשפחות שלהם. מגיעים מהצפון בשביל לדקור אותם, והיה מקרה אחד לפחות, אם לא יותר. זאת אומרת, הם ישראלים לחלוטין, כי החברה הישראלית הפתוחה, המקבלת, המחבקת, הטולרנטי, זאת אומרת, הסובלנית, מוכנה לקבל גם את הלהט"בים. אז בשביל זה, ערבים מוסלמים, מהצפון מהדרום, מהמזרח ומהמערב, מרגישים בתל אביב מאוד נוח, כי הם הכי נוח להם בנושא הזה שם. אז זה הקהילה הכי ישראלית, באמת התרבותי של המילה. נכון, אנחנו הפכו לציונים, אבל מבחינת הזה. פחות מהם יש גם הרבה מאוד אנשים במזרח הערבי בישראל, שמבינים שישראל היא המדינה שלהם, אתה יודע, יש כאלה שמתנדבים לצהל. יש סלמים, שלמרות שהם פטורים משירות בצהל, יש ביניהם אנשים שמתגייסים. ולאו דווקא, לא רק בדואים, שנגיד, הם לא, אולי לא חלק מהאתוס הפלסטיני, ערבים מהצפון, מוסלמים מהצפון, שמתגייסים לצהל מתוך רצון, ואגב, בשביל הצבא גם שינה את הפקודות, מתיר להם לצאת מהבסיס.
זה לא מדהים, אולי.
לא מדהים, לנסוע באוטוס ולהגיע לבסיס. לא במדים, כי מה, יעמוד בחוץ ויחליף. מותר להיכנס לבסיס, על בסיס תודעת חוגר, מה שלא מקובל על פעל. אגב, נדמה לי שגם לחרדים.
לחרדים גם אותם.
גם אותם הדבר. זאת אומרת, כל קבוצה שמאוימת על ידי סביבתה החברתית, בגלל שירותה בצבא, חרדי או מוסלמי, יכול להגיע לבסיס. בסדר. אז המדינה מבינה את הדבר הזה. אז יש גם כאלו. בדואים משרתים בצבא, מסיבותיהם, א', הם לא חלק, לפחות מסורתית, הם לא חלק מהאתוס הפלסטיני, ב', צריכים פרנסה, ג', זה מאפשר להם כל מיני פעילות אחרות, שלא תמיד המדינה מסכימה עליהם, אבל זה בהחלט מה שגורם לכך, שלא כל הערבים עומדים עם הסכין בין השיניים לשחוט יהודים. זה ממש לא. זה ממש לא רחוק לחלוטין מהמציאות, ואלה שבאמת רוצים לפרק את המדינה, זה לדעתי מיעוט, חלקם מצויים בתנועה האסלאמית, חלקם מצויים בבלד, בני הכפר והגליה הדומים, אבל הם מיעוט, ולכן גם הנוכחות שלהם בפוליטיקה היא לא מי יודע.
אתה חושב שאולי באמת, כמו שאמרת, יש ערבים שמחרו ככה ויש ככה ויש כל מיני גוונים וסוגים, זה מסתדר לדעתך דווקא עם עניין השבטיות, זאת אומרת, האם יש שבטים מסוימים או משפחות מורחבות מסוימות שאמרו, הלאה, צהל טוב לנו, ודווקא משפחות אחרות שאמרו, אוי ואבוי.
תראה, פה אתה נוגע בהחלט בנקודה חשובה, וזה מעמד בכלל, מעמד המשפחה במגזר הערבי בישראל. עד כמה מעמד המשפחה במגזר הערבי בישראל הוא כמו בעולם הערבי. וכאן צריך באמת להגיד שיש פה תהליכי קורוזיה. זאת אומרת, חלודה.
כן.
הידרדרות. מעמד הזקן, זה לא מה שהיה פעם.
מה זה מעמד הזקן? איפה הפעם?
השייח. אמר פעם, שמע, שייח במסורת הערבית זה המלך הלא מוכתר, או המלך הלא לא, לא מוכרז של המשפחה. הסבא, צורך העניין. הוא אדם שכולם עושים לו חשבון. אדם ש...
אנחנו שואלים אותו שאלות.
כן, לקבל תרימון עצות, מה לעשות, מה לא לעשות. כל דבר הוא צריך להיות על הסכמתו, על פי הסכמתו והכל, הוא צריך להיות מרכז העניינים. זה המעמד ההיסטורי של השייח במשפחה הערבית.
אם לא תראה גם מילולית, שייח זה אדם זקן.
שייח זה זקן, אבל זה גם חכם.
גם חכם.
הכל יחד. אמר לי פעם תמיד ערבי, לא מזמן, מי שפעם היה אצלנו שייח, היום הוא חקיעה. חקיעה זה זקן שכבר לא שולט, כבר...
סנילי, דמנטי.
דמנטי, סנילי, כזה אחד שרועד, ממלמל ו... כן.
אף אחד לא רוצה להקשיב לו כמו פעם.
כשראינו אותו הולך מרחוב, הוא אומר לצד שני, כדי לא להסתבק, כדי לא לתקן בו, אוקיי, זה מה שאמר, תמיד אבי, מי שפעם היה השייח, היום נהיה החטייה. אז אנחנו אולי לא נכון בכל המקרה. תלוי כמובן באיזה מקום. בנגב, עדיין הלחיות המשפחתית בקרב הבדואים, בעיקר הפזורה, היא חזקה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני חושב שגם בנגב, אבל יש בדואים שהם עדיין חיים כמו בדואים, יש בדואים חיים בבאר שבע.
אז יש כאלה שעזבו ויש כאלה שעזבו. אני אומר, יש תהליכי עיכול, משהו, באלף, עיכול, קורוזיה, חלודה, אם תרצה. גם בנגב. אבל בגליל זה יותר מהר, במרכז זה הרבה יותר מהר, זאת אומרת, זה לא שכפר קאסן, כפר ברה, היו שעליית פתח תקווה וכו'. בעיר, נצרת, זה מתקדם. אבל בעיר המעורבת, כמו אקו, רמלה, לא, זה יותר, הרבה יותר מהר. איפה הבעיה? לרמלה לא עוד יקרו לפני 50 שנה כבר, והנגב קבוצות בדואיות. זה הפעם היה ג'ווארי, שקראג'ה, אבורנים, וכל, אלה משפחה, ויש עוד. אצלם תהליכי הקורוזיה, במעמד, בהיררכיה ובחשיבות והכל, מלווה גם באלימות.
איך לא?
למה? כלומר שהגברים, שזה בעצם על חשבונם, כחלק מתהליך הקורוזיה, זה נשים שמגלות את מעמדן ונאבקות על מעמד. רוצות ללמוד, רוצות לעבוד, רוצות לבחור את החתן. וכמו שהמשפחה תגיד, את נותנים פלוני אלמוני. אוקיי? הן רוצות את אשר יכירו בהן. לא רוצות ללכת עם החיג'אב, רוצות ללכת עם איך להזמין, עם חולצה מסודרת והכל. לא רוצות ללכת עם החיג'אב. אז הערעור על המערכת הנורמטיבית, כפי שרואים ברמי ולוד, בעיקר בקבוצות הבדואיות, אלה שהגיעו מרקע הרבה יותר מסורתי, המעבר ממסורת למודרנה קורה כל כך מהר, שזה מזעזע את הטולרנס ואת יכולת ההתכופפות של הגברים, ולכן רואים שם הרבה מאוד אלימות נגד נשים, בעיקר במשפחת הבורן.
אם כבר התחלנו לדבר על מודרניזציה, באמת אחד התהליכי מודרניזציה הכי גדולים שאנחנו רואים היום בעולם הערבי, ושבאמת יכול להיות שזה יהיה הסוף של חלק מהחברות האלה, גם באיראן, גם בטורקיה ובעוד מקומות, יש אחוז ילודה מאוד נמוך, דומה לזה שיש במערב אירופה היום. איך זה קורה הדבר הזה? בעצם חברה מסורתית של
כן,
בילודה זה דבר שאנחנו לא מכירים.
אז ככה. זה, כאן אתה נוגע במשהו שנובע מהסיפור הכלכלי. מה לעשות? בחברה מסורתית, אתה, כשאתה נושא אישה, אתה חייב להביא אותה לבית בנוי. לבית בנוי. היא לא תגור איתך בצריף שחור.
מה שהרמב"ם פוסק, קודם כל לבנה בית, ואז
לבית אישה.
כן? אין, אתה צריך לבנות בית. אתה צריך משכורת מסודרת, כדי לנהל את הבית. האישה, לא, אתה לא יכול לחייב אותה לצאת לעבוד. אם היא לא רוצה לעבוד, והיא מביאה ילדים, צריך לטפל בהם. זאת אומרת, אתה פה צריך להיות במצב כלכלי מאוד 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 מבוסס, לפני שאתה בכלל מתחיל לחשוב על נישואים. אוקיי? עכשיו, מה לעשות כשהמצב הכלכלי, מצרים, באיראן, בהרבה מקומות בעולם הערבי, הוא על הפנים. אנשים בקושי מצליחים לחיות בשביל לקנות אוכל. איפה בית? איפה כלי מטבח? אישה לא תסכים להתחתן איתך אם לא תמיד למקרר? וראית נורמלי בבית.
ולפני 100 שנה היא כן הסכימה להתחתן בלי מקרר.
לפני 100 שנה לא היו עוד המצב הכלכלי הזה, אז כל אחד עבד, והיה לו מה שהיה לו, והאחים עזרו לו לבנות את הבית. אוקיי? ולכן המצב הכלכלי היום יוצר מצב שבהרבה מאוד מדינות מסביבנו, גיל הנישואין עולה ועולה ועולה ומגיע מעבר לגיל 30, הממוצע. במצרים היום, ממוצע גיל נישואין הוא מעל גיל 30, גם בעיר.
או בשוודיה.
כמו במקום.
אבל במצרים היה רוני כבר לפני 2 ו-3
זה לא עניין חדש בעצם. זה לא עניין חדש.
מה בכל זאת השינוי שמוביל לקריסה הדמוגרפית הזאת?
גיל הנישואין הגבוה. כי ברגע שגברת מתחתנת בגיל 32 או 3, כמה כבר ילדים היא תביא לעולם? לא רק זה, היום גם יש אמצעי מניעה, שאתה יכול בחלק מהמדינות לקבל בחינם. כי המדינות נלחמות נגד הדמוגרפיה.
זאת אומרת, במדינה אסלאמית, ככל שמדינה יותר עשירה, ככה שיותר לידות?
פוטנציאלית. אבל בפועל, משהו מגלים. תראה,
האמירויות הכי נמוך.
האמירויות המפרץ, היום רובם לוכחות את השניים וחצי ילדים למשפחה.
מעט מאוד.
מאוד מאוד.
ושם המצב פנטסטי.
בחלק מהמדינות, בגלל שהמצב הכלכלי גרוע, או מלחמות בסוריה, לא עלינו, ועיראק, זה מצב אחד. או לפעמים העושר גורם גם הוא. למה? כי בחורה במפרץ, דובאי. מה? כמה דיר?
גם צריך להביא לדם בורגיני.
נוסע, להביא לאפריסט, מכונת ילדים, אני יודע בדיוק מה לעשות, ובדיוק מה לקחת, בשביל להביא 2 ילדים.
זהו.
בן בשביל הבעל שלי, ובת בשבילי. ועשיתי לך בן, עכשיו אני רוצה בת בשבילי, וזה. ויודעות מה לעשות, זה לבדי שיקבלו בת, ואם זה ילדים בדיוק מה לעשות.
מפילים בנים?
לא יודע. לא יודע. אני יודע, היום אישה עושה מה שבא לה. ועברו הימים שגברים שולטו בגברות. שווה, תראה לעצמך מצב תיאורטי. גברת יש לה בן, והיא נגיד שוב בהיריון, והיא הולכת לקליניקה שבה יגידו לה האם זה בן או בת. היא לא, או לא סיפרה לבעלה שהיא בהיריון נוסף, לא סיפרה לאמא שלה, לא סיפרה לאף אחד. היא יודעת כי היא יודעת. ואמרו לה את גברת זה בן. והיא אומרת חבר'ה,
שלום לשמעאל. ומותר לה לנהוג בכלל, מותר לה ללכת לקליניקה, הולכת בלי ליווי של בן משפחה.
רק בסעודיה זה ככה שהיא לא יכולה. כל שאר המדינות פתוח. ואז היא, אבל אני אומר, מצב תיאורטי. יכול לקרות בכל מקום. למה כי היא רוצה בת? יש לך אפשרות לוודא שזה קרה או לא קרה? היא לא רוצה עוד בן. רוצה, כי הבן הזה עושה לצרות, וגם אבא של אבא כולו משחק איתו, ולא אכפת לו ממנה. זאת אומרת שהיום, כל מה שנוגע למעמד נשים, בעולם הערבי, בכלל בעולם האסלאמי גם כן, מאותגר בצורה קשה מאוד. על ידי חדירה של תרבות המערב, דרך המדיה ודרך כל מיני סוכנים אחרים, כמו האו"ם, כל מיני ארגונים, כל מיני קליניקות וכל מיני דברים כאלו.
מעניין שהתרבות, הם לא רואה בזה סוג של איזשהו, בוא נקרא איזה שיקוץ כזה, שמתמה להם את התערה הערבית.
בוודאי, בוודאי. זה אגב אחת הסיבות לקיצוניות האסלאמית היום. כי רואים
בכל...
רואים בכל הדבר הזה מתקפה תרבותית, מערבית, כופרנית, נוצרית, שנועדה להרוס את הבית האסלאמי, שהיה מחוסן מפני כל הדברים הללו, כל עוד לא היה תקשורת. האבא בדק מה נכנס, מה לא נכנס, והוא שולט במה שהבנים והבנות יודעים וילדות, ועכשיו פתאום הכל פתוח. לא רק זה. הדבר החמור ביותר שהמערב המציא זה הטלפון, הסלולרי. מה זה טלפון סלולרי? זה מכשיר סטני שהמערב המציא, מכשיר סטני שהמערב המציא בשביל להרוס את הצניעות של הבנות בנות 16 שלנו, בכך שנותן להן את האפשרות לדבר עם מי שהן רוצות, על מה שהן רוצות, מתי שהן רוצות, להחליף תמונות, להחליף סרטים עם מי שהן רוצות, בלי שאף אחד במשפחה יכול להרים את הטלפון, את השלוחה, ולדעת עם מי מדברת הבת בתוך החדר שלה עם מי לא. זה הטלפון הסלולרי. נותן אוטונומיה לילדה בת 15-16, אין דבר יותר מסוכן מזה לצניעות ולתרבות ולהיררכיה של המערכת הנורמטיבית בעולם האסלאמי. ולכן כל מה שקשור לתקשורת, בעיקר התקשורת החברתית, מבחינתם זה איום על האסלאם שמגיע מן המערב. וזה שהם מפילים את ה-World Trade Center בניו יורק, ונלחמים נגד הפנטגון והבית הלבן, ושרצו גם כי
זה נפתרה על הכבוד.
זה הגנה, זה קרב הגנה על האסלאם. מפני הכוחות שקמו להרוס את האסלאם, הלוא הם המערב ותרבותו.
אז אם כבר העלית את הנושא הזה, בעצם מה שקרה אחר כך, אחרי 11 בספטמבר, זה ש...
2001.
כן, 2001, זה שבוש הגיע, וגם בעקבות ספרו של שרנסקי, דרון הדמוקרטיה, שהוא אמר שבעקבות זה הוא פלש לעיראק, וניסה בעיראק, בתרבות שבטית, להשליט דמוקרטיה. והדבר הזה הוביל לדעש, והאם אפשר לקיים תרבות דמוקרטית בחברה אסלאמית כלשהי?
תראה, בשביל אתה צריך להבין מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה, הייתי מגדיר, הייתי מתאר אותה כעוגה, שהמרכיבים שלה, שאתה אופה את העוגה הזאת מהם, הם חירות הפרט, חירות הדיבור, חופש מדת, חופש דת, שוויון בין נשים לגברים.
סבלנות.
שוויון בין אזרחים, זאת אומרת, לא משנה מה הדת שלך, אתה שווה לכולם. שלטון החוק, חירות הבעת הדעה, חירות ההתארגנות.
יקונות המערב.
ובחירות, פעם ב.
כל הרגיל.
אוקיי? אלה המרכיבים של עוגת הדמוקרטיה, אוקיי? עכשיו, כשאתה בודק את המרכיבים הללו, אתה מגלה שכל אחד מהם, אולי חוץ מבחירות, יוצר אלרגיה לא נורמלית בחברות אסלאמיה. מה זה חירות האישה? לעשות מה שבא לה, עם מי שבא לה, מתי שבא לה, איך שבא לה. אין דבר כזה. אישה גם לא מחתנת את עצמה בעולם האסלאמי, אבא מחתן אותה. חירות הבעת הדעה, ואם אתה, יש לך דעה נגד האסלאם, אותה לך לבית, דבר בחירות אסלאמיה. חופש דת, חופש מידת, מה, מותר לך לעזוב את האסלאם? אם אתה נולדת מוסלמי? אין דבר כזה. שלטון החוק? איזה חוק? מן מיד לא? חוק תוצרת ידי אדם? מה פתאום? יש לנו את השריעה שהיא תוצרת האל. אין דבר כזה. מה, הכנסת היא מעל האל? או כל פרלמנט הוא מעל האל? כל מרכיב. השוויון בין אזרחים. לא יכול להיות כל דבר, כי המוסלמי הוא מעל. מה, נוצרי ויהודי שווי למוסלמי?
חלק מהדברים האלה כן עשו, לדעתי, בתקופה של האימפריה העות'מאנית. לא שוויון מלא, אבל שוויון חלקי, והיה
הדבר הכי הוא לא שריעה. היה מאז שאטאטורק השתלט על טורקיה, בעקבות קריסת האימפריה העות'מאנית, במלחמת העולם הראשונה, הוא השליט עליה אג'נדה חילונית. החליף את הכתב, מכתב ערבי לכתב אירופאי. הרס מסגדים, סגר את כל המדרסות. ביטל את השריעה במה שנוגע לחוק אישי. זאת אומרת, אתה מתחתן ומתגרש על פי חוק אזרחי. מה הדבר הזה? זאת אומרת, הוא לחלוטין זרק את האסלאם.
איפה האלרגיה?
בדיוק, זאת אומרת, גם
באלרגיה רואים אותה היום. איך חזור בתשובה? זה עבד כל עוד הוא היה עם הכוח שלו, עם המשטרה שלו ועם הצבא שלו. שהוגדר אגב בחוקה הטורקית כשומר החילוניות. של המדינה, הוא ראה באסלאם פיגור, מה שגרם לתבוסה הגדולה של מלחמת העולם הראשונה. אבל הוא היה לחלוטין נגד, וממשיכי דרכו, עד שנות ה-80, לתוך שנות ה-90, המשיכו עם הדבר הזה. שמע, אם היו תופסים חייל, טורקי מתפלל, הוא היה מסיים את חייו במרתפר העינויים של המשטרה הצבאי. אם היה משתחרר, היה מחוץ
לחלוטין. מקרדיציה חילונית.
נורא מיומה, מה שהיה עכשיו. היום, הפוך. אבל נלך לך בתשובה. אפשר לדבר על התהליך, איך זה קרה, אבל זה היה תהליך.
שרו שס בקלפי.
היום ארדורן גרם בכך שהיום התפילה זה חלק מסדר היום בכל יחידות הצבא. חלק מסדר היום הרשמי. אוקיי, היום המדינה חזרה בתשובה. אוקיי, כשאתה כופה חילוניות ומקבל חזרה בתשובה. כשהאיראנים כופים היום דתיות.
מקבלים את ההפך.
מקבלים את ההפך, אז... כי החברה באיראן היא חברה מופקרת לחלוטין. זאת אומרת, זה הסיפור של טורקיה. אבל בעולם האסלאמי בכלל, העובדה שהמערב לא קפה את החילוניות, אלא היא חדרה לתוך האוכלוסייה, דרך התקשורת, דרך החשיפה למערב, נסיעות המערב, נסו, ראו, שטפו את העיניים וחזרו, דרך כל הדברים הללו, זה לא בא בכפייה, אלא זה בא מלמטה. וזה מה שמטריף אותם. כי זה באמת, אנשים באמת לא רוצים להיות מדוכאים ולהיות, כן, נשלטים על ידי השפים שיגידו להם מה לעשות, מה לא לעשות. אנשים רוצים להשתחרר.
אם אנחנו כבר מעלים אתגרים שעומדים בפני האסלאם, אחד האתגרים שגם הנצרות חוותה בקשר ליהדות, היה שבעצם האסלאם הגיע לעולם בתור הדת האמיתית, הדת שעכשיו אמורה לבוא ולהשתלט על כל העולם, ופתאום חזרה לה מדינת ישראל למקומה אחרי 2000 שנות גלות, ואנחנו רואים שזה משבר דומה למשבר שהנצרות חוותה. גם הנצרות הייתה אמורה להיות הדת האמיתית, ופתאום חזרנו לארצנו. מה ההתמודדות של האסלאם מול זה שהיהדות פתאום חזרה למקום שהוא מקום אסלאמי, מקום שהוא אדמת וקף?
זה בהחלט שמן על מדורת השנאה נגד ישראל. הסיפור הזה של הרזורציה של היהדות, זאת אומרת, התחייתה של היהדות באמצעות המדינה, הוא בהחלט מוטיל חסק מאוד ברטוריקה האסלאמית נגד ישראל. אתה יודע, על פי האסלאם, היהדות היא דין בטל, דת בטלה. מאז שהאסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף גם את היהדות, גם את הנצרות, גם הנצרות היא דת בטלה. וכל המדינה...
היה החידוש של האסלאם בעצם.
כשהעולם, על פי תפיסת האסלאם, האסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות ואת הנצרות, ולקחת כל מה שהיה שלהם. לכן למשל, אברהם אבינו, הוא היה מוסלמי. וגם יצחק ויעקב ודוד ושלמה, וגם ישו היה מוסלמי. גם יוחנן, כולם היו מוסלמים. למה? כי הם אמינו באל אחד.
גם לדעתי יש גם תפיסה שכל אדם הוא מוסלמי, עד שמסלפים אותו.
כל אדם נובע מוסלמי, הוריו מקלקלים אותו, כן. זה התפיסה האסלאם. בכל מקרה, היהדות היא דת בטלה, וכל מה שאי פעם היה יהודי הפך למוסלמי.
ומה עם משמעות
תיאולוגי? מעבר לאישים, אברהם וכו', אבל גם הארצות, הארץ הזאת הפכה להיות לארץ אסלאמית, מאז שנכבשה לידי האסלאם, אסלאמית. נקודה, ולכל ארץ על פי האסלאם יש לה רק כרטיס כניסה, אין לה כרטיס יציאה. הכל רק כניסה. גם אדם, אם הוא מתאסלם, גם אם הוא שיקור ומתאסלם, אתה לא יכול לצאת מהאסלאם. קיצור, עכשיו יש קונספירציה. מזימה, נוצרית יהודית. בלפור, מה בלפור? בלפור היה אבנגליסט.
או, בדיוק, וזה האבנגליזם והתגובה של הקתוליות לזה שפתאום היהדות חוזרת חוזרת לבמה, ההיסטורית. מה עם איזושהי רפורמה או התפתחות מוסלמית שמכירה במציאות, מה רק דרך חרב, רק דרך מלחמות?
זה יש בשוליים האינטלקטואליים, שיש אנשים כמו עבדאללה אל-הדלק הכוויתי, אלה שמופיע בתקשורת מדבר על זה, או זיידן המצרי, תאריך חגי המצרי, יש שיח אינטלקטואלי קטן. שם מדבר על ישראל כמציאות, אין ברירה, אנחנו לא השוט של אללה, לא קיבלנו פקס מאללה לחסל את ישראל. נכון, זה יש משהו מה השייכים, אבל בסך הכל הם לא שחררו אפילו סנטימטר אחד, מה ששחרר אדמות זה רק ההסכמים עם ישראל. אין ברירה, ישראל קיימת, ישראל חיה, ישראל דמוקרטית, ישראל חזקה, ולכן אין לנו ברירה אלא לקבל את הדבר הזה, ו... השיח האסלאמיסטי אומר, יום יבוא, כן?
אבל גם האבנגליסטים אומרים את זה.
יום יבוא.
כיום אנחנו צריכים לחבק את ישראל, ובסופו של דבר, כשישראל תהיה מאוד חזקה, אז יחזור ישו וינצר את כולם.
כל עוד הם תומכים בנו, אני לא מתמודד עם האמונות שלהם, מצדי שיאמינו שהעולם שטוח, ולא עגול.
יש כאלה אנשים כאן.
בסדר, אז אמונתם איננה מעלה ואיננה מורידה, וזה שיש אנשים שמאמינים שהעולם שטוח, לא משנה את התפיסה שלנו, שאנחנו יודעים שהעולם עגול. ייחוד מי שאי פעם טס במטוס, מסתכל על האופק ורואה את הכימורים. יש אגב בניינים בתל אביב, שמעתי, שכשאתה עולה למעלה לקומה העליונה, אתה באמת רואה את כיפוף כדור הארץ, מהקומה, לא יודע כמה, וכמה מגדלים בגולטן. ייתכן שכן, ייתכן שלא, לא ראית. בכל מקרה, בסדר, אמונות האמונות, אין לי שום עניין, כל עוד הם לא מנצרים יהודים, או הופכים פה לפעולות מיסיונרית, משהו כזה, אין לי בעיה איתה. בכל מקרה, לגבי האסלאם, מדינת ישראל היא דבר ראשון יציר קונספירציה נוצרית יהודית. התחילה מבלפור, המשיכה בהכרת האום, חבר הלאומי, בסן רמו של 1920. מה? יפן שישבה שם. מי נתן ליפן
מה היא רלוונטית?
את הרשות להצביע בעד החלטה בסן רמו, שקובעת שכן, פלסטיין הופכת להיות למדינה יהודית. משהו כזה, מה, למה, מה? זה של אמא שלהם, זה של אבא שלהם. אוקיי? לכן כל ההחלטות הבינלאומיות שרואות בישראל כיצור לגיטימי, שמותר לחיות על ארץ פלסטין האסלאמית בראייתם, החלטות בטלות מתחילתן. מה? מי נתן להם את זה? מה, זה של אין, של אבא שלהם? אוקיי? לכן גם ההכרה של מדינות בישראל לא מורידה. לכן למשל, להעברת השגרירות האמריקאית לירושלים, הוציאה את הג'ננה. בגלל שביום...
יצר להם להחמיד.
זה שוב, בלפור, למה? בלפור היה ב-1917, וטראמפ החליט את זה ב-2017. כל 100 שנה, הנה, נופל עלינו איזשהו בומבה מהעולם הנוצרי, נוצרי-יהודי, בשביל לקעקע יותר את העולם האסלאמי. זה מלחמת דעת.
וזה אפילו עוד יותר קיצוני אל מול היחס שאנחנו רואים שהקוראן מתייחס ליהודים. בעצם יש מה שכולם מכירים, שאנחנו עם הספר, וצריך איכשהו לכבד אותנו או משהו כזה, אבל יש גם את היחס בפועל. אני שמעתי ממורי לאסלאם שלימד במכינת מעיין ברוך, איני עבדי, ש... אדם יקר, שהוא אמר שבתור ילד המוסלמים הרביצו לו ודחפו אותו לתעלה איפה שזורם כל הביוב. ספר לנו קצת על זה, על מה, איך יהודי חי בארץ מוסלמית על פי האסלאם.
זה מה שנקרא חוקי הזימה. זימה זה החסות שהיהודים והנוצרים צריכים לחיות על פיהם באסלאם. יש ספר שלם שכתבה סופרת מאוד מאוד חשובה בשם בת יאור, זה שם העת שלה, בת יאור. השם האמיתי שלה זה ג'יזל ליטמן. יהודיה שגדלה במצרים, נולדה במצרים וחיה עין בשוויץ. היא קוראת ערבית והכל, והיא, הספרים שלה הם ספרי חובה. חובה.
היא מדפה גם בעברית?
כן, 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 תורגמו לעברית. למשל, אירו-ערביה. היא שם מתארת את התהליך של הערביזציה של אירופה. היא כבר כתבה את זה לפני כמעט 20 שנה. זה תורגם לעברית.
ראתה את הנולד, מה שנקרא.
לא, זה ראתה, בגדול היא ראתה את זה. היא הקדימה הרבה מאוד מהכותבים היום על הנושא של האסלאמיזציה והערביזציה של אירופה. היא כבר כתבה את זה, לדעתי, כמעט 20 שנה, הגרסה המקורית. הספר בעברית זה משהו כמו 15, 13 שנה, משהו כזה. אירו-ערביה. ספר.
מה עם חיי הדימה?
חיי הדימה. והיא כתבה ספר, דימי זה, דימי זאת אומרת, איך לך? חיי הדימה. זה כל אותם תנאים שהיהודים והנוצרים צריכים לחיות על פיהם, כדי א', להשאיר אותם בחיים, אבל מבוזים, כדי להוכיח לאסלאם שהאסלאם לדעת אמת, והיהדות עידן והנוצרים עידן. למשל.
זה מזכיר את התיאולוגיה הקתולית.
בין שהיהודי
הוא עד, בזה שהוא כל כך עלוב והוא חי באופן שהוא לא מכבד, הוא עד לזה שאלוהים בחר בנצרות.
גם את זה המוסלמים לקחו מהנצרות.
מעתיקים הרבה.
שמע, 80% מהאסלאם זה יהדות, עוד 10% זה נצרות, ועוד 10% זה שקיעים של דתות פגעניות, כמו הקאבה למשל, שהיא הייתה אלילה, עוד לפני האסלאם. בכל מקרה, תנאי הדימה זה שיהודים ומוסלמים צריכים, על פי הקוראן, לשלם את הג'יזיה, מס גולגולת מתוך ידם, כשהם מושפלים.
איך זה מס למבוצע?
חתא יורטו ג'יזיה עניאדל ואו סערירון. זה, עכשיו, איך זה מבוצע? זה בדיוק היישום. של הפסוק הזה. היו תקופות שבהם יהודים היו צריכים לשלם ניסים כשהם באים עם המס ביד, עם הכסף ביד, זוחלים על האדמה.
המס פיזית.
פיזית. כתוב בקוראן, משלמים מתוך ידם, עני עדן. כשהם מושפלים זוחלים על האדמה, מוסרים את הכסף לגופי המס, מקבלים ממנו בעיטה ובורחים מאחד. עד כך. יהודי ונוצרי, כשבורחים ברחוב, אתה יודע, ברחוב, במזרח התיכון, הביוב זורם באמצע. לא היה ביוב מתחת לבתים.
התעלה, תעלה עם התעלה שלו לא מחופה.
בדיוק. ומה שזורם בתעלה זה מה שיוצא מהבתים, ולא רק מהמטבח. אוקיי? אז משלה הצדדים של התעלה יש מדרכה, שם גם החנויות. המוסלמים הולכים למדרכה. אם יש מקום, יהודים ונוצרים יכולים ללכת על המדרכה. אבל אם יש מקום, אז היהודים והנוצרים הולכים בתעלה של הביוב. אוקיי? עם כל מה שיש בה. זה הסיפור.
ולכן כל כך קשה כיום בתרבות המודרנית לראות יהודים שמכובדים ונערצים ומצליחים כל כך הרבה, ובעוד הם אמורים ללכת בתוך תעלת הביוב.
אבל לא רק זה, בכל פעם שיש הסרטים שהפלסטינים מצלמים בירושלים על משטרת ישראל, הם מקפידים הקפדה יתרה להראות את השוטרים הישראלים רוכבים על סוסים. למה? כי על פי תנאי הזימה, אסור לילדי, אסור לרכוב על סוס, אז רק על חמור.
סתם משהו קטן, חוויה מהצבא שלי, הייתי במחסום, והגיע איזה נער ערבי על סוס, ורצה להראות לי תעודת זהות כשהוא רוכב על הסוס ואני למטה. אז אמרתי לו, תרד למטה, והוא הסתכל עליי, הוא לא הבין מדוע, איך אני בכלל מבין את הסנטימנט שלו, הורדתי אותו למטה, ביקשתי לו את התעודה כשהוא לא על הסוס, כשהוא מחזיק את הסוס ביד. הוא הבין את התעודה, ובאמת ראיתי שהוא מכבד אותי יותר, כי אני מבין שלא נותנים לחייל תעודה כשאתה רכוב על סוס, שאתה כולך מכובד. זה חלק מלהבין תרבות ערבית, שאחר כך אתה אולי תפגוש אותו באיזשהו אירוע חבלני, כי הוא לא מכבד אותך. אבל אם החייל יעמוד על כבודו האישי, שזה בעצם הכבוד הלאומי,
אדם דינות,
אז,
בהחלט. זאת אומרת, כאן יש, תראה, למשל, יהודי ונוצרי עשו לו שיהיו שום מגע עם גורם זר. שמה יעביר לו כל מיני יסודות. תראה, אם באופן מעניין, בשנת 2016, כמדומני, דאש תפסו בסוריה עיר שנקראת קרייתן. היא כנראה קשורה לשווה קרייתיים, שמוזכר בספר בראשית, שאברהם רדף אחרי המלאכים. קרייתן זאת היא עיר נוצרית. ודאש הוציאו הוראות לנוצרים של קרייתן איך להתנהג.
על פי חוקי אדימה.
זה בדיוק חוקי אדימה. כמובן, מעודכנים לימינו. אבל כשאתה קראת את זה, אז ראית בדיוק מה עמד מאחורי, מה עומד מאחורי הניסוחים והרעיונות הללו שבאותו מסמך, מסמך הדין של תושבי קרייתן הנוצרים. וכאן, לענייננו, אסור להחזיק טלפון. כדי שלא יוכלו לדבר
עם גורמי חוץ.
עם גורמי חוץ, אסור להם לסודות.
בואו נחזור רגע לתיאולוגיה. מה בעצם היחס של המוסלמים לתנ"ך? כלומר, הנוסח של התנ"ך, מי כתב אותו, מדוע הוא תקף, לא תקף? אני רוצה רגע להנגיד את זה ליחס הנוצרי לתנ"ך. הנוצרים מתייחסים לתנ"ך ככל אות וכל מילה נכונה, אבל הפרשנות צריכה להיות כל פעם שכתוב ישראל, בעצם הכוונה היא לכנסייה הקתולית. מה היחס של המוסלמים כלפי התנ"ך? אם אני אראה להם איזשהו פסוק, האם זה משהו שיכול להוכיח משהו? האם זה משהו שהוא בכלל משנה?
אז ככה, יש הבדל תאומי בין האופן שבו העולם הנוצרי נודע לו על התנ"ך וקיבל את התנ"ך והעולם האסלאמי. העולם הנוצרי קרא תרגומים ליוונית. שמע, התרגום ליוונית הראשון, ספטואקימטה, תרגום השבעים, הוא מהמאה השלישית לפני הספירה. הרבה לפני שהנוצרית הגיעה לעולם, 300-400 שנה לפני כן.
הם כבר הגיעו כשהם יודעים כבר את
זה. זאת אומרת, העולם, הנוצרות החלה כשהתנ"ך כבר היה מצוי בתרבויות שדוברות לא עברית, אלא לטינית, יוונית וכו'. התרגום ללטינית, הראשון של התנ"ך, הוולגטה, הוא מהמאה הראשונה לספירה. זאת אומרת, כשהנוצרות עוד הייתה בחיתוליה, היא הייתה כבר מחוקקת עם הנוסח הקנוני של התנ"ך. האסלאם היא חברה אנאלפביתית. במקור, חברה לא קוראת.
ולכן... מה עמד על פי מקורותיהם?
כולם. כולם. לא כתבו. מוחמד, על פי הסיפור שלהם, הוא היה אנאלפבית, בגלל האשמה שהוא מעתיק את החומר מהתנ"ך.
כלומר, זאת התשובה שלו, מה אני אלפבית? איך אני יכול להעתיק מהתנ"ך אם אני אלפבית?
אבל איך יכול להיות אלפבית אם הוא היה מנהל העסקים של אשתו? לא יכול להיות פתק, קיבלתי משלוח של...
אין זיכרון פה.
אה, דבר כזה. לא, אתה נותן גם בלה, אתה נותן תשלות, אתה צריך לחשב כמה חייבים לך. אוקיי, אז לבוא ולהגיד שהוא היה מנהל העסקים של אשתו בלי שידע לקרוא ולכתוב, זה, אתה יודע, לא מסתדר עם שום דבר. בכל מקרה, הדבר של העולם הסלאמי לא קורא ולא כותב, בעיקרון, לרוב, ולכן לא היה להם שום אפשרות לקרוא את התנ"ך, גם אם היה להם אותו בערבית. ב', היהודים לא תרגמו את זה.
לערבית.
לערבית.
ולא עניין אותם.
כי לא הם צריכים לתרגם, כי לא היה למי למכור את התרגום. והוא פגן עם הערבי. התנך הגיע אל הקוראן, והקוראן רובו הגדול זה רפליקה של התנך, זה סיפורי התנך
ומדרשים
ומדרשים והכל, בגלל מי שהיה מקור של מוחמד, והוא אדם בשם קעב יהודי שהגיע מתימן, היה כנראה רב שעזב את הקהילה שלו בערך בשנת 609 לספירה, התנחל בבית של מוחמד, של הסבא שלו, של עבד אל-מוטלב, ולימד את מוחמד הצעיר, את סיפורי התורה, הנביאים, הכתובים, המשנה, התלמוד. ולכן הדבר הזה, כן, הגיע בצורה אחרת. ולכן לא היינו צריכים לתרגם את
הופך של זה. היחס לנוסח, היחס למילים שבתנך, היחס לעובדות שבתנך. מה היחס המוסלמי לדברים האלה? האם זה יכול להוכיח משהו בקדמוניות היהודים? בזכות על ארץ ישראל?
האם זה בכלל מקור שלנו מבחינת...
שוב, השאלה היא מי אתה שואל. אם אתה שואל אדם מודרניסטי, אחד שחי, לא רוצה בלגן עם היהודים, חי בארץ נגיד וזה, הוא אומר, תשמע, אלה היו הסיפורים שהסתובבו במזרח התיכון. היהודים כתבו אותם בספר שלהם ככה, הנוצרים כתבו אותם בספר שלהם ככה, המוסלמים כתבו אותם בספר שלהם ככה, אלה היו הסיפורים שהסתובבו בכולם. ולכן, התנך הוא לא יותר חשוב מהקוראן, הקוראן אין לי חשוב מהברית החדשה, וכל הדבר, אינג'יל, מה שנקרא. וכל אחד יש לו את הספר שלו, אתם יש לכם את הספר שלכם, הוא את הדת שלכם, יש בקוראן גם פסוק שאומר, לכם הדת שלכם ואני הדת שלי. זה.
אז יש לי אש על מה לסמוך.
זאת אומרת, קומביה, סמילה בדורה, אתם שם, אנחנו פה, והכל טוב, הכל יפה, וכולם ביחד.
זה הגישה המסורתית.
הגישה המסורתית אומרת שהיהודים זייפו וסילפו. זאת אומרת, אללה נכון, אללה נתן ליהודים בהתחלה את הדבר שלו, את דברו, אבל הם זייפו וסילפו את זה. למשל, מחקו את כל ההופעות של מוחמד מהתנך, ולכן אללה זרק אותם לעזאזל ולגלות, לקח מהם את התנך ונתן את זה לנוצרים בצורת האינג'יל, האבנגליוני. אבל גם הם בתורם זייפו וסילפו, משגרה ירוע בדלות, ולכן אללה לקח מהם את הבשורה, זרק אותם לעזאזל, ונתן את זה כקוראן ערבי מובין, זאת אומרת, קוראן ברור בערבית, לנאמניו המוסלמים, שהם ישמרו עליו מכל משמר, מפני שום, כל זיוף וכל שינוי, כפי שעשו היהודים והנוצרים. לכן, לכן הם מרדו בעליהם, הנוצרים, לא, היהודים הם אלו שעל החרון הפרו, רובץ עליהם, על מרדובה, כפי שזה מופיע בסורה הראשונה של הקוראן, והנוצרים הם הדענון, זאת אומרת, אלה שירדו מדרך הישר. למה? כי זייפו וסליפו את ראיירו הבדלו את כתבי הקודש. אוקיי, אז זה הגישה השנייה. אבל אז הגישה אחת אומרת, לכם דעת ולי דעת והכל בסדר, כל הספרים תקפים. הגישה יותר טהרנית ויותר אסלאמית אומרת, לא, אתם צריכים לדין בטל, אתם זייפתם וסילפתם, ולכן
על אין לו מה לחפש עם האנשים.
ולכן, כן, אם יש דמיון, אתם ריתקתם מאיתנו.
נשמח לשמוע גם קצת על השיתוף פעולה הישראלי-איראני של לפני המהפכה. איך בעצם הוא התרחש? זה מזכיר קצת את השיתוף פעולה מאחורי הקלעים של ישראל וסעודיה.
או של ישראל וטורקיה לפני...
טורקיה יותר נכון. לגבי הסעודיה זה סיפור אחר. מה שקרה הוא, זה שגם טורקיה וגם איראן, הן מדינות שקמו בשנות ה-20, המדינות המודרניות. שטורקיה ואיראן קמו בשנות ה-20.
לא בצורה האימפריאלית שלהן, בצורה מודרנית.
כפי שהמודרנית, כן. כאשר מי שעזר להם במרכאות או לא במרכאות, זה בעיקר האימפריה הבריטית, הצרפתית, הרוסים, במקרה האיראני היו מעורבים. הקיצור המעצמות הזרות,
כן.
שהיה להם מה להגיד מזרח תיכון, יצרו את שתי המדינות הללו, המודרניות. איראן, מי שהשתלט עליה זה היה משפחת השאה, משפחת פעלבי. והיה שם השאה והבן שלו, כן, הרזה, ואחר מכן, כן, הבן, והם שלטו במדינה הזאת בכוח הזרוע, בצורה קשה מאוד, עם ארגון ביטחון מאוד מאוד בעייתי, קוראו לו סבק. היו מי ששמע את זה, שבק. אבל זה לא, זה סבק, זה וישראל סייעה להם באלף ואחד דברים, תשתיות, מים, קידוחים, לערכים. כי הם היו כמונו, הם היו מדינה שהמערב יצר, גם מדינות ישראל יצרו, נצרה גם מערב. והיינו, מה שנקרא, קראו לזה ברית הפריפריה. זה היה ישראל, טורקיה, איראן ואתיופיה.
זה היה הרעיונות של בן גוריון. בעצם לעשות ברית כנגד העולם המוסלמי הסוני.
עם הפריפריה.
עם הפריפריה.
כן, מכיוון שהפריפריה מאוימת על ידי העולם הערבי והאסלאמי. אז בואו אנחנו נקשור ידיים, הרי אתם לא ערבים. ולכן בואו נקשור ידיים עם הנוצרים באתיופיה ועם היהודים זה העיקר, כי אנחנו כולנו, יש לנו בעיות עם העולם הערבי.
האויב שלי הוא החבר שלנו.
כן, כן. זה היה ברית הפריפריה, כפי שקראו לה. ברית בגדד. אדם שבט. והדבר הזה עבד כל עוד, השלטון שם היה שלטון חילוני, פרו-מערבי, ולכן ישראל בשבילו הייתה מועמד מיידי לשיתוף פעולה בזירה האזורית. הבעיה היא שב-79 השלטון נהיה אסלאמי באיראן, ובשנות ה-90 פעם ראשונה הגיע ארבקן לטורקיה, לאחר מכן ארדואן ב-2002, והם הפכו את כל המערכת למערכת אסלאמית שחלוטין יחד עם הערבים ויחד עם המוסלמים נגד ישראל. וזה השינוי הפוליטי הגדול שקרה בשתי המדינות הללו. בשתיהם היו מעורבות האוכלוסיות, זאת אומרת, פעם בחירות או הפגנות וכל הדברים. ולכן הסיפור הזה אפשר בהחלט לדבר עליו כאל חזרה אל האסלאם, שבעצם הופך את ישראל לפרסונה נון גרטה, למדינה נון גרטה.
בעצם כאילו ההיסטוריה האחרונה נתן לנו שבעצם הדרך היחידה שבעצם אין לנו, ראיתי בו שלום, אבל שיתוף פעולה ממש רחב עם מדינה, להוציא את ערב הסעודית, עם מדינה מוסלמית, זאת אומרת שרק אם היא תהיה עם איזושהי תפיסה חילונית.
זו מדינה שדוחקת לשוליים את השיקולים האסלאמיסטיים. כמו איראן, תראה, לא חייבת להיות כופרת, אבל כמו שהיה במדינה מוסטפה קמאל. אבל כל עוד היא לא מניחה את האסלאם במרכז העניינים, אז ישראל יכולה להתחשב כמדינה שאפשר לשתף את הפעולה בשביל האינטרס. ברגע שהאסלאם הופך להיות לשם המשחק, אז ישראל הופכת להיות לבלתי רצויה.
אז מכאן נשתה תפילה שהקורוזיה והמודרניזציה בחברה הערבית יובילו להיחלשות של האסלאם, ונוכל באמת לחיות איתם בשלום יותר טוב. תודה דוקטור, תודה.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.